מתחיל עכשיו בסוגיה חדשה, בפרק חמישי, סימן פי א'. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר יונתן, כל האומר יושיהו חטא אינו אלא טועה. שנאמר, ויעש הישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו. אלא מה אני מקיים, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב. רש"י אומר, יושיהו חטא דכתיב אשר שב אל השם. משמע דחטא מעיקרא. אלא מה אני מקיים, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב, זה לא הכוונה שהוא חטא, אלא שכל דין שדן מבין 8 עד 18, החזירם להם. מבין 8 אומר רש"י, שישב על כיסא מלכותו, דכתיב בן 8 שנים, וגומר, לא זוכר מה, איך זה ממשיך הפסוק שם, אבל בן 8 שנים הוא מלך. ועד בן י"ח, שמצא חלקיהו את הספר. חלקיהו הכהן מצא ספר תורת משה, ועיין ודקדק בתורה ובדיניה בכתב ועל פה, והבין שמה, והבין ששם התאה בדינה. זאת אומרת, אחרי שנמצא ספר תורת משה, והוא נכנס לדקדוק בדיניה בכתב ועל פה, נכנסו לו חששות, אולי הפסקים שהוא פסק בין גיל 8 לגיל 18, אולי היו בטעות, ליתר ביטחון, הוא החזיר את כל מי שהוא חייב אותו, אז הוא פיצה אותו. שכל דין שדן מבין 8 עד 18, החזירם להם. שמא תאמר, נטל מזה ונתן לזה, שהוא ביטל את הדין ואת מי שהוא חייב הוא זיכה ומי שזיכה הוא חייב. תלמוד לומר בכל מאודו, שנתן להם מי שלא. נטל מזה, אומר רש"י, מי שנתן לו תחילה, לא, אלא בכל מאודו. את כנראה כמו, מדייקת גמרא בכל מאודו, כמו בכל ואובך, בכל נשכה, בכל מאודיך, אחד הפירושים שבכל מאודיך, על פי חז"ל, זה בכל ממונך. אז בכל מאודו, בכל ממונו, הוא שילם מכיסו, הוא לא ביטל את הדין, רק ליתר ביטחון, את זה שהוא חייב אותו, אז הוא פיצה אותו מכספו הוא. אומר הרב, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל האומר יושיהו חטא אינו אלא טועה. שנאמר ויעש הישר בעיני השם וילך בכל דרך דוד אביו. אלא מה אני מקיים וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב וגומר, שכל דין שדן מבין 8 על בן י"ח החזירם להם. שמא תאמר נתן מזה ונתן לזה, תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם מי שלא. הנטייה הטובה של הנפש הכשירה והטובה תנחה פעמים רבות את האדם בדרך ישרה אפילו במה שלא למד. אף על פי שאי אפשר שתוכל לכוון את פסיעותיה בדיוק האמיתי שעל פי המחוגה האלוהית שעל פי התורה. אבל מכל מקום לא תרחיק ללכת מאוד. וגם השגיאות היוצאות מלב טהור ונפש זקה מפאת מיעוט הלימוד והידיעה יש להם ערך מוסרי, מפני שבהן חקוק רושם של מוסר ויראת אלוקים טהורה. על כן ההבדל שיש בין מי שכוחותיו אינם נכונים לטוב וליושר, לקדושה ותפארת, אלא שחסרה לו אורה של תורה להכין דרכיו ולחזק פעמיו, בין מי שהוא מעצם טבעו שקוע בכוחות רעים, והרשעה תקנן בו לטוטו מדרך הטובה, אף על פי שבשניהם, אחר שתאיר התורה את מחשקיהם, תפעל עליהם שיהפכו לאנשים אחרים דרכים חדשים ומחשבות חדשות, עיקר ההבדל הכללי הניכר בזה, שמי שעצם אורח החיים שלו מעוות ביסוד מגמתו, כשתאיר לו הוראה של תורה ויכיר את עיוותיו, תהיה המטרה הישרה הראשית לעקור משורש את כל העבר. למחות את אז זכר הדרך המלאה, אפלה מנודח, שעליה על החשכים. ואם הייתה פעולתו גדולה ורחבה מאוד כמלך העוצר בעמו, תהיה מגמת פניו לעקור את כל רשמי השפעותיו שעברו, ולנטוע במקומם חדשים לגמרי, אשר יישירו את כל מה שנתעבט מעבר וימחקו את זכרו. לכן הוא דרך האיש שמעודו בתומו התהלך, ואור המוסר והרגש הטוב של הלב הטהור היה נר לרגליו, אף על פי שלא ראה את האור הגדול באורה של תורה, וממילא הלך מחשקים בפרטים רבים בחיי עצמו ובהשפעתו על זולתו, אבל דרכו הכללית דרך ישרה היא. ובה צפון הרבה מהאור והטוב, והוא אסור לו להשתדל למחות את הרשמים של העבר, כי אם לטבעם אולי רם, להסיר מהם כל מחשך, לפתחם ולהרחיבם, על פי עומק ההורה האלוהית של תורת אמת. יושיהו, שכתוב בו שדרכו הייתה מאודו ככל דרך דוד אביו, נפש גדולה מתנוססת בהוד כזאת, לעולם נוכח השם דרכה. גם טרם למדה וידעה את תוכנית החיים הטובים ורצויים לפרטיהם. גם שגיאותיו, אם שצריכות עיקון, מכל מקום רושמם הוא רושם טוב, מפני שבלוע בהן אור הטוב והצדק הכללי. כל האומר שהוא חטא, אינו אלא טועה. הוא לא חטא בכללות, לא היה צריך להיות סותר כל אשר בנה, לא היה צריך להפוך עיקר מגמת פניו שהיה לטובה ולברכה מעיקרו, כי אם הגדיל לעשות לתקן את העיוותים ברוב חסד וגדולה מבלי לנגוע בעבר. לא נטל מזה ונתן לזה. כל אשר עשה על פי הכרתו הפנימית ואהבתו את היושר והצדק מדעת עצמו, הניח שיהיה עשוי מצד עצמו, כי הרושם הפנימי שלהם מועיל ומבורך הוא. אמנם למלא את הפגימה הפרטית שצמחה מחסרון הלימוד המוכרח להיות מחובר עם הרצון הטוב, ולא אמר את חסיד, תיקון כזה הוא מוכרח להיות באופן המתעלה על הירוס העבר. לא נתן מזה ונתן לזה, דבר מלך שלטון, שצדקות האב, נשאר בהודו ותוקפו, אבל הוא תיקן את המעוות שהיה על פי זה פרטי יותר מכללי, על ידי כל מאודו שנתן להם משלו. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל האומר יושיהו חטא אינו אלא טועה, שנאמר ויעשה ישר בני השם, וילך בכל דרך דוד אביו. ודרך דוד, כידוע, היה בלא חטא. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. אלא מה נמקיים בחמו אולי על פניו מלך אשר שב אל השם בכל ליבו? שכל דין שדן מבין שמונה עד בן יון ח' יחזירם להם. שמה תאמר נטל מזה ונתן לזה וביטל את הדינים שהוא פסק בעבר? לא, הוא לא ביטל את הדינים, תלמוד לומר בכל מאודו שנתן להם משלו. הנטייה הטובה של הנפש הכשרה והטובה תנחה פעמים רבות את האדם בדרך ישרה אפילו במה שלא למד. אף על פי שאי אפשר שתוכל לכוון את פציעותיה בדיוק האמיתי שעל פי המחוגה האלוהית שעל פי התורה, אבל מכל מקום לא תרחיק ללכת מאוד, וגם השגיאות היוצאות מלב טהור ונפש זכה מפי התמיעות, הלימוד והידיעה, יש להם ערך מוסרי, מפני שבהן חקוק רושם של מוסר ויראת אלוקים טהורה. אז מובן אני חושב. אין פער כזה גדול בין האוריינטציה של השכל הישר והאישיות הערכית, המצפונית, הטובה, ובין המסקנות של התורה. יש פער, אבל לא כל כך גדול. כי האוריינטציה הבסיסית של היושרה, של, איך נקרא לזה, דרך ארץ, דרך ארץ, נורמת ההגינות, המוסר, כפי שאדם ישר חש את הנטייה אליהם בצורה טבעית, זה קדמה לתורה וגם הובילה תורה. זאת אומרת, אם אין דרך ארץ, אין תורה. התורה סך הכל זה פיתוח של הדרך ארץ. זה מה שמונח בנפש האדם הישר, זה טוב, והתורה מפתחת את זה לניואנסים הדקים ולהשלכות הדקות, שמי שאין לו תורה, הוא לא אמור להיות באוט גמור לרוחה של התורה. אדם הגון, אדם מוסרי, אדם טוב, אז האוריינטציה של האישיות בעלת השכל הישר היא בכיוון של התורה. יכול להיות שתהיינה שגיאות, כי ישנם רזולוציות של עדינות ודקדקנות ערכית, מוסרית, מחשבתית, שיטתית של התורה, כמו שהרב יגיד פה בהמשך, לא עם הארץ חסיד, והוא לא יגיע לזה. אז עלולים להיות טעויות מסוימות, אבל זה לא דיאמטרלית, זה לא בקוטב ההפוך ממה שהתורה אומרת. לא תרחיק ללכת מאוד, וגם השגיאות יוצאות מלב טהור ונפש זכה, מפאת מיעוט הלימוד והידיעה, יש להם ערך מוסרי. הוא יטעה, אבל הוא יטעה לא מרשעות וטיפשות, הוא יטעה בגלל איזו סברה מוסרית. יש לו איזו סברה מוסרית, רק הסברה של התורה היא מן הסתם עמוקה יותר, ושוקלת עוד אספקט שהוא לא עלה על דעתו, אבל לא שדעתו זה דעה לא מוסרית, והשיטה והאוריינטציה שמתוכה הוא פעל, היא בעצמה, יש מה ללמוד ממנה, יש לה ערך מוסרי, מפני שבהן חקוק רושם של מוסר ויראת אלוקים טהורה, טבעית, כאשר מונח בנפש האדם אשר עשה הוא האלוקים ישר. אז יש פה בהנהגה של אדם כזה, את, איך נגיד, טביעת האצבעות האלוקית, בעצם התנהגותו, בעצם שיקול דעתו, בעצם האוריינטציה המוסרית שלו, זה טוב. על כן הבדל יש בין מי שכוחותיו הינם נכונים לטוב וליושר, לקדושה ולתפארת, אלא שחסרה לו אורה של תורה, לאיר דרכיו ולחזק פעמיו. לבין מי, יש הבדל בינו לבין מי שהוא מעצם טבעו שקוע בכוחות רעים, ורשעה תקנן בו להטותו מדרך טובה. יש הבדל ביניהם, אף על פי שבשניהם, אחר שתאיר, ייתכן שבמקום הנקודה פה, אולי צריך לבוא נקודותיים, אני לא יודע מה, כל פנים, כי הנה פה הרב במשפט הזה, שאני מתחיל לקרוא אותו, הוא מתחיל לפרט מהו ההבדל בין האיש הישר לאיש שבטבעו אינו ישר. כאשר שניהם נפגשים באיזה שלב בחייהם באורה של תורה. אז יהיה הבדל שאף על פי שבשניהם אחר שתאיר התורה את מחשקיהם, תפעל אליהם שיהפכו לאנשים אחרים, בדרכים חדשות ומחשבות חדשות. עיקר ההבדל הכללי בין האיש, אתם יודעים מה, בואו בשביל הטרמינולוגיה הידועה שלנו נשתמש, נגיד, זה האיש הישר וזה האיש הכובש. הם שניהם עכשיו יהיו צדיקים, אחרי שהם פוגשים באורה של תורה. רק יש אדם והוא ישר בטבעו, ויש אדם והוא לא ישר בטבעו, והמפגש עם התורה עכשיו צריך לכבוש את אישיותו, על פי המטבע המפורסמת ממאמר הדור של הרב, הישר והכובש. אז אף על פי שבשניהם, אחר שתאיר התורה את מחשקיהם, תפעל אליהם שיהפכו לאנשים אחרים בדרכים חדשות ומחשבות חדשות, אבל עיקר ההבדל הכללי יהיה ניכר בזה, שמי שעצם אורח החיים שלו הוא מעוות ביסוד מגמתו, הוא לא אדם ישר, בטבעו הוא לא ישר. כשתאיר לאורה של תורה ויכיר את עיוותיו, תהיה המטרה הישרה הראשית לעקור משורש את כל העבר. למחות אז זכר הדרך המלאה, אפלה, מנודח, זה ביטוי, כמו שאתם רואים, מישעיהו, שעליה הלך חשכים. אישיות כזאת, יום אחד מאיר עליו האור, אז הוא חש שהוא חי בטעות, ועניינו למחוק את כל רושם מעבר. זה התקנה, וזה ההצלה, וזה החזרה בתשובה שלו. התנתקות, ככל שהוא יכול יותר מכל מה שהיה בעבר, ולשנות לחלוטין את כל פעולותיו ומסקנותיהם של מה שהוא הוביל על פי דעתו ומדיניותו ונטיותיו בעבר. וטיפוס כזה, אם הוא היה מלך, ואם הייתה פעולתו גדולה, הוא רחבה מאוד כמלך העוצר בעמו, השולט בעמו, תהיה מגמת פניו לעקור את כל רשמי השפעותיו שעברו, ולנטוב במקומם חדשים לגמרי. רשמי השפעות חדשות אשר יישירו את כל מה שנתוות מעבר וימחיקו את זכרו. מודל כזה, שהוא בא לעקור את כל המערכת, את כל מסקנות המשפט שהוא דן אותם בעבר על פי אישיותו המעוותת, אז עניינו לבטל. אדם כזה, אז הוא אומר, הוא היה צריך, אם הוא חייב מישהו וזיקה מישהו על פי תחושותיו לצדק, אז סביר שמה שהוא חושב שזה צודק, זה ההפך מזה. מי שהוא חושב אותו צודק, הוא בטח לא צודק, מי שחושב אותו שלא צודק, הוא בטח כן צודק. אז אדם כזה שעכשיו מראה עליו אורה של תורה, אז הוא צריך לקחת מזה ולתן לזה, כי זה הכל היה שקר, כל המשפט הזה היה מעוות מיסודו. אבל זה לא היה מצב של יאשיהו, הוא לא לקח מזה ונתן לזה, הוא לא הפליל את זה שהוא זיקה אותו וזיקה את זה שהוא הפליל אותו. זה לא הייתה נקודה אצלו. כי האוריינטציה הבסיסית, הוא לא יבוא ויגיד לצדיק רשע ולרשע צדיק. לכן הוא דרך האיש שמעודו בתומו יתהלך. ואור המוסר והרגש הטוב של הלב הטוב היה נר לרגליו, תמיד. על פי ישרה מצפונית, על פי אישיות ישרה. אף על פי שלא ראה את האור הגדול באורה של תורה. את האיכויות של ה... מוסר כפי שהתורה מאירה את עיניו של האדם, לשם הוא לא הגיע, וממילא הלך מחשקים בפרטים רבים בחיי עצמו והשפטו על זולתו. ודאי שהוא עשה טעויות בחיים, אפילו מי שלומד תורה עושה טעויות בחיים, לא כל שכן שמי שלא לומד תורה, אפילו שהוא יכול להיות אדם טוב, אז ודאי שעשה דברים שזה הייתה טעות בפרטים רבים בחיי עצמו, ואם הוא השפיע על אחרים, אז כן, אז הוא גם השפיע לא טוב על אחרים. על כל פנים, לא מספיק טוב על אחרים. אבל דרכו הכללית, דרך הישרה היא, הוא לא אמור עכשיו לעקור את כל הרושם של כל מסלול חייו הראשוני. דרכו הכללית, דרך הישרה היא, ובה צפון הרבה מהאור והטוב. הוא טיפוס כזה ישר, שפה הרב קורא לו הולך בתומו, אז הוא אסור לו להשתדל למחות את הרשמים של העבר. כי אם לטבעם אולי רם, שעשה שיפוצים, שעשה תיקונים, שייכנס לדיוקים, יתקן פה ושם. כי אם לטבעם אולי רם, הוא להסיר מהם כל מחשך, ולפתחם ולהרחיבם, על פי עומק האורה האלוהית של תורת אמת. זה היה המצב של יאשיהו. יאשיהו שכתוב בו שדרכו הייתה מעודו ככל דרך דוד אביו, נפש גדולה המתנוססת בהוד, נפש גדולה המתנוססת בהוד כזאת, לעולם נוכח השם דרכה. האינטואיציה הבסיסית של חייה היא קולטת את הדברים באוריינטציה אלוקית, באוריינטציה תורנית. את רוח התורה יש לה באינטואיציה בריאה משל עצמה. וזאת גם טרם למדה וידעה התכנים, את תוכנית החיים הטובים והרצויים לפרטיהם, עוד לפני שנהיה תלמיד חכם. מכל מקום, היה עם הארץ, שיכול להיות אדם טוב מאוד, אדם ישר, אדם... חז"ל אומרים על עם הארץ, ירגמו ירגמו אבן, עם שבזכותו קיימת הארץ. אז הנחת יסוד שהמון הרחב הוא טוב, הוא לא מקבט של קרימינלים כולם, מבחינה בסיסית, אנשים מעוותים. לא, עמי ארצות, אבל יש נורמה מוסרית בסיסית ונורמה תרבותית, הומנית, שאנחנו מצפים שגם עמי הארץ יהיו להם, ואדם כזה, אז כן, יש בו הרבה צדדים טובים. לעולם נוכח שם דרכה, גם טרם למדה וידעה את תוכנית החיים הטובים רוצים לפרטיהם. גם שגיאותיו, אם שצריכות תיקון, בוודאי שיש שגיאות והן צריכות תיקון. אבל מכל מקום רושמן הוא רושם טוב, מפני שבלוע בהן אור הטוב והצדק הכללי. האוריינטציה של הטוב והצדק ניכר בהנהגה המוסרית של האדם הפשוט והישר. כל האומר שיושיהו חטא אינו אלא טועה. הוא לא חטא בכללות. לא היה צריך להיות סותר כל אשר בנה. לא היה צריך להפוך את עיקר מגמת פניו שהיה לטובה ולברכה מעיקרו. כי אם הגדיל לעשות לתקן את העיוותים ברוב חסד וגדולה מבלי לנגוע בעבר. זו הייתה מידת חסידות, שאדרבה לא אמר את חסיד, ומשנייה לתלמיד חכם, אז הוא כן חסיד. וחסיד מדקדק מאוד, ומבקר מאוד את עצמו, ומבקש לתהר את מעשיו עד הרזולוציות היותר גבוהות, ועל כן ברוב חסד וגדולה, לא שהוא בא להרוס את התשתית והמדיניות הכללית של העבר, רק לעדן אותה לתתקדק, לטייב אותה, לנקות אותה מכל מיני פינות לא טובות. הגדיל לעשות לתקן את העיוותים ברוב חסד וגדולה מבלי לנגוע בעבר, ולא נטל מזה ונתן לזה. כל אשר עשה על פי הכרתו הפנימית ואהבתו את היושר והצדק מדעת עצמו, הניח שיעשוי מצד עצמו. את אוריינטציית המוסר שהייתה לו על פי טבעו, על פי סברתו, הוא קיים את זה, הוא חשב שזה נכון. כשהוא למד תורה, אז זה לא הסביר לו שהאינטואיציה המוסרית שלו היא לא נכונה. להפך, התורה אישרה לו שהאינטואיציה המוסרית שלו הייתה נכונה. על כן הוא השאיר את המסקנות הראשיות של העניין. הניח שיעשוי מצד עצמו, כי הרושם הפנימי שלהם מועיל ומבורך הוא. אמנם למלא את הפגימה הפרטית שצמחה מחיסרון הלימוד המוכרח להיות מחובר עם הרצון הטוב, לא, אי אפשר לנהל את החיים על ידי רצון טוב. זה רצון טוב, רצון טוב, זה ודאי, אי אפשר לנהל את החיים בלי רצון טוב. אבל הרצון טוב, איך נגיד, זה תנאי הכרחי ובלתי מספיק. זה חשוב מאוד רצון טוב, מועיל מאוד, אבל לא אמר צרסי. אז הרצון הטוב זה כמו בקיצור. אתה לא תהיה, גם אם אתה מוכשר, אם אתה לא תפתח את כישרונותיך בצורה מלאכותית, אז אתה לא תגיע לאיכות המבוקשת. אתה מוזיקלי, זה לא מספיק על מנת שתהיה מוזיקאי. אתה צריך לקחת את הכישרון המוזיקלי שלך ולפתח אותו בצורה מלאכותית, ואז יגיע לאיכות ותהיה מוזיקאי. אותו דבר בתורה, אז זה ממש יפה שיש לך אישיות טובה ונפש טובה ונשמה טובה ואתה אדם טוב, אבל זה לא מספיק. אז אתה מוכשר ויש לך אינטואיציות וכיוונים וזה נפלא, אבל כל זה צריך להתפתח בצורה מלאכותית על ידי השפעתה של תורה, ואז יהיה באמת לברכה גדולה. לא, במובן של חיצוני. כי את רואה, אתה לא מנסה לחשוב מה אני מרגיש, זה ככה, זה ככה, לזה אני מתחבר, זה מתחבר, סימן שזה תורה. לא, תורה פותחים ספר, קשים לרב, ולומדים דברים שלא הרגשתי אותם, ולא, להפך. עם בן אדם, כל דבר שהוא קורא בתורה, אומר, או, זה בדיוק מה שחשבתי. זה סימן שהוא לא לומד. והוא מחפש את עצמו. כל רוחו יוציא כסיל. וחכם באחד ישבחנה. ואדם צריך לחוש שלא תמיד לחפש, נגיד, חשבתי את זה, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. ודאי שזה מה שרציתי להגיד, אבל אל תדמה מנפשך שאילולא שזה נאמר, היית אומר את זה. ואם תמיד זה מה שקורה, סימן לא טוב. כל פנים, דרכי יצרה יותר מפורסמות. אדם אטום לחלוטין מלהתקדם וללמוד, והוא רק עסוק לקבל אישורים על, על, על מעמדו הוא. ובקונטקסט הזה יש לו הקשבה. בחבד יש להם ביטוי על דבר כזה, זה נקרא הרהר דיך, הוא שומע את עצמו. אבל מי שהוא לומד, אז הוא מקשיב. זה הביטוי. צריך ללמוד להיות מקשיב. אל תשמע את עצמך, תשמע, תקשיב. מה התורה אומרת? אז כן. אז תיקון כזה, הוא מוכרח להיות באופן המתעלה על אירוס העבר, ולא נטל מזה ונטל לזה, דבר מלך שלטון שצדקות אהב. המלך הזה אהב צדקות, ושלט ברוח הצדק, וזה טוב. והנהיג משטר ושיטה מוסרית יפה מאוד. אבל הוא תיקן, וכל זה נשאר בהודו ותוקפו. חשוב מאוד. האוריינטציה הבסיסית של החברה היא מוכרחה להיות הגונה, ישרה, מוסרית, על פי דרך ארץ טבעית של היושרה של אלוקים עשה בית האדם. ואם המלך הוא מהסוג הזה, אז הוא מחזק את הקווים האלה של החברה, וזה מאוד חשוב. אבל הוא תיקן את המעוות. להגיע לרזולוציות הגבוהות שהתורה מגיעה אליהן, זה אי אפשר בשיטה כזאת. ואת זה הוא תיקן. שהוא על פי זה פרטי יותר מכללי. המעוות הוא לא השיטה מקולקלת. השיטה לא מקולקלת, השיטה צודקת. אבל בפרטים, בניואנסים, שם לא מגיעים לדיוקים הנאותיים, ושם נוצרו קלקולים כתוצאה מחוסר הידע שלו. ואת זה הוא תיקן. אז היה תיקונים פרטיים. לא את השיטה, הוא לא שינה את השיטה ואת הגישה, אבל את הדיוקים הפרטיים. ואיך הוא תיקן? לא על ידי שמחק את הרושם של המשפט, נטל מזה ונטל מזה, אלא אדרבה, במידת חסידות גדולה, הוא לקח מרחושו הוא ופיצה את זה שהוא פגע בו. על ידי כל מודו שנתן להם משלו. ופליגה ממשיכה הגמרא, ופליגה דרב, מה שאמר רב שמואל בר נחמני בשם רב יונתן, זה חולק על רב. דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו. ועוד אחר בדורנו, ומנו? עוקבן בר נחמיה ריש גלותה. והיינו נתן דצוציטה. היי, אני דילגתי על הדף שלם. עוד פעם, סליחה. עוד פעם. ופליגה דרב, דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו, ואחר בדורנו. ואחד בדורנו. זה, איך אני לא אתאה, זה בדיוק אותם מילים בשני העמודים. כן. ואחד בדורנו, אומנו, אבא אבו דרבי ירמיה בר אבא. ואמרי לה, אחא אחו דאבא אבו דרבי ירמיה בר אבא. דאמר מר, רבי אבא ואחא אחי הבו. המהלך הזה של הגמרא הוא חולק על שיטתו של רב. כבר פגשנו בדוגמאות כאלה בסוגיות הגדולות האלה של כל האומר, שלרב יש לו שיטה אחרת. ורב, כך אני מבין מקרה ראשונה, הוא סובר שיושיהו כן חטא. והוא היה גדול בבעלי תשובה. שתיקן את חטאי העבר שלו. אין לך גדול אומר רב, בבעלי תשובה יותר מיושיהו בדורו ואחד בדורנו. ומינו האחד שבדורנו? הוא אבא אבוע דרב ירמיה בר אבא. אבא שהוא האבא של רב ירמיה אביו, לא, בנו של אבא. אז יש רב ירמיה בר אבא ומפורסם, והאבא הזה ש... זאת אומרת, שמו של אביו, של רב ירמיה, היה אבא. והוא היה בעל תשובה בסדר גודל של יאשיהו. ואמרי לה, ויש כאלה שאומרים שזה לא היה הוא, אלא היה אחה. אחה, כך זה היה, דומני שזה שמו. שמו היה אחה, כמו שאבא פירוש זה שם, אבל הוא גם משמש בתור האב של, אז גם אחה זה שם, אבל שמשמעותו אחיו. אבל אחה, אחוה דאבא, אבוה דרב ירמיה בר אבא. לא אבא, הוא בעל תשובה גדול, אלא אח שלו, שקראו לו, לאחד, היו שני אחים, לאחד קראו אבא ואחד קראו אחה. אבא היה אבא של רב ירמיה בר אבא, ואחה הוא היה אחיו. דאמר מר, רבי אבא ואחה, אחי אבו, שמר אמר שהם שניהם היו אחים. רבי אבא ואחה הם היו אחים. אומר הרב, יש סגנון של תשובה מעולה, שאי אפשר שתצא אל הפועל כי אם באיש שכל כוחותיו הגופניים ונפשיים הם מלאים חיים ועוצמה. ליבו ער ונפשו נפש דורכת עוז. איש כזה אי אפשר שילך במישרים זולת אם ישליט על נפשו כוח אור התורה. אבל אי אפשר כלל שנשלם הכוח המוסרי אצלו בתכלית בלא השפעתה של תורה. וסבירה לו לרב, דבכלל רק אז יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב בלא השפעתה של תורה. רק אם יהיה נלקה באיזה חלק מכוחות החיים שבו, הגופניים או הנפשיים. אבל מי שהוא שלם בהם, אי אפשר כלל של שלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי. ורק על ידי אור התורה ישוב לדרך הישרה. וזוהי תהילתו ותפארתו, שבכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשה של נועם, עוז ועונג ועוז, ישוב אל השם בכל לבבו, זהו באמת גדול בבעלי תשובה. ואי אפשר כלל לבעל כוחות מלאים בדור מקולקל, שיישר דרכה באופן הגון, כי אם על פי כוחה של תורה עליו, על כן היה באמת יאשיהו גדול בבעלי תשובה. והנה, בעל תשובה כזה, שבכל תנאיו הפנימיים והחיצוניים היה מוכשר לחיים רעים במוסרם, והוא התגבר על כל אלה בכוחה של תורה שפעלה עליו באורה, איש כזה יוכל להיות למופת בשני אופנים. בין מצד טבעו המוסרי, שאי אפשר כלל שיוכל להחזיק מעמד עם לו, שכבר כבש לו את דרך הקודש בעצם טבעו, וכאשר הכוחות הטבעיים הם מתנחלים מאב לבן, יהיה ראוי להעמיד בן מצוין בצדק וחוכמה, ועוד יוכל להיות למופת בעצם מהלך חייו. לדוגמה מהירה, למי שהוא קרוב לו ורואה את אורחותיו תמיד. להיות למוסר חי, שלא ייתכן להיות כזה איש, אשר חסרו להכנות לחיים נוטים מדרך הקודש. והאיש ההוא היה בדורו של רב, וביותו למופת מצד העצמיות שבטבעו שרחש לו בגבורתה של תורה, עד שבמידותיו הטבעיות שנבחו לטובה ויסודן, הוליד בן כליל חמדה, זהו אבא, אבוע דרב ירמיה בר אבא, שעלה בן במעלה מצוינת להיקרא על שם אביו על ידו לטובה. ובצד המופת ההמשלי, המשלי, המופת המשלי, שהנהגה הכלולה המתהפכת לטובה מבעל כוחות רעננים שהיא צריכה הדרכה מלאה עוז וחוכמה שלוקחת לב המחובר עם עול הטובה, זהו אחה. אחוה דאבא, אבוה דרב ירמי אבר אבא. שפעלה הנהגתו הטובה על האח, עד שהתעצמה בו הקדושה והמישרים בעצם הקניין, עד שזכה לבן חכם נעלה כרב ירמי אבר אבא. זהו המעולה שבמעלה התשובה, שאי אפשר להם, לפי טבעם, שיהיו צדיקים מעיקרם, לפי עוז שלמות טבעם, טרם נגע עליהם אור התורה להאיר את דרכם בחיים. וכאשר בכללי הצדקה והמישרים בטבעם, וכן במשפטי התורה, ישנם דברים רבים שמומדים במערכת הצדקה והקדושה רק מפני חולשתו של האדם ורפיונו החומרי או המוסרי, שמפני כך הוא צריך שמירות והדרכות מיוחדות כאלה. ולפי המצב החלה של האדם, כפי מה שהוא באמת, חטא גדול הוא לעבור על דברים כאלה, הפוגעים בנפשו ובנפש הכלל. אמנם לדעת את הערך הזה בדיוק, אי אפשר קים על פי כוחה של תורה, שנר השם החופש כליות ולב, צופה קול וחופש קול, אבל אם יבוא אדם להדרכה כזאת מעצמו, אי אפשר הדבר, כי אם יהיה גם הוא לקוי מעט באותן החולשות. אבל גדולי בעלי התשובה מלאי העוז והחיל, אי אפשר שבלא השפעתה של תורה יתמימו את דרכם בחיים לפי אמיתת הצדק והיושר המושפע בתורה מצד הענווה העליונה של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. השוכן הדקה הוא שפל רוח, הוא מעלה את הכלל במקום שפלות ירידתו. אבל הנפש האנושית, ביותה עליונה ושלמה מאוד, ולא תדרה, תוכל ליפול במאמורות החטא, מאפס ידיעה ומרוב גדולה ועוז צדק, אבל כשהעיר עליה אור תורה, תהיה תשובתה עליונה מאוד, מהבת חפת השם העליון לטובת כלל היצורים, ובפרטיות כללות אומה לעד, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. טוב, הפסקה הזאת, מרגיש היא, יותר קשה מהפסקה הקודמת, בכל פנים פחות מובנת מאליה. נראה מה אנחנו מבינים פה. ופליגה דרב, דאמר רב, אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיושיהו ודורו ואחד בדורנו. ומנו, אבא אבוה דרב ירמיה בר אבא. ואמרי לו, יש שאומרים, אחיו של אבא אביו דרב ירמיה בר אבא. דאמר מר, רבי אבא אחי אבי. אחי אבו, הם היו אחים. יש סגנון של תשובה מעולה שאי אפשר שתצא אל הפועל כי באיש שכל כוחותיו הגופניים והנפשיים הם מלאים חיים ועוצמה. ליבו ער ונפשו נפש דורכת עוז. הגדול שבבעלי התשובה. זאת אומרת, יש תשובה גדולה ויש תשובה פחות גדולה. התשובה המעולה מסרטט את קווי הפוערה ומציין, זו תשובה שהיא לא, היא לא יוצרת או איננה נשענת על דחליל אנוש, על אישיות זכותה וחלושה פלגמטית. שמאחר שאין לה נטיות חיים, אז יש לה נטיות לתורה, לקדושה, לרוח, לאמת. התשובה המעולה היא כזאת שהיא משתמשת בכל עוצמות הנפש, כל עוצמות הנפש, על כל שלל נטיות הנפש, ואיתם ועל ידיהם, או אולי מתוך השתמשות בהם בעוצמתם, כל זה מופנה לכיוון הטוב. יש סגנון של תשובה מעולה שאי אפשר שתצא אל הפועל כי אם באיש שכל כוחותיו הגופני והנפשיים הם מלאים חיים ועוצמה. בעל תשובה הגדול זה אדם עוצמתי, זה לא אדם חלש, זה אדם בעל עוצמות, כוחות, ואדם עוצמתי שחוזר בתשובה, והתשובה שלו היא עוצמתית, אז זה יכול להוביל לתשובה עוצמתית. יש סגנון של תשובה מעולה, זו התשובה מעולה, שאי אפשר שתצא לפועל כי באיש שכל כוחותיו הגופנים והנפשיים הם מלאים חיים ועוצמה. ליבו ער, נפשו נפש דורכת עוז. אדם ער לכל נטיות החיים, מכיר את החיים ונפשו דורכת עוז. אישיות אמיצה, אישיות זורמת במלוא כוחותיה. איש כזה אי אפשר שילך במישרים זולת אם ישליט על נפשו כוח אור התורה. אבל אי אפשר כלל שנשלם הכוח המוסרי אצלו בתכלית בלא השפעתה של תורה. אדם עוצמתי, אדם עם תסיסת כוחות חיים, אישיות כזאת עם זרימה אישיותית עזה וערות לכל תביעות החיים, והיה והוא יהיה בלי תורה, הוא לא יהיה אדם טוב. הוא יהיה אדם פרא ויצרי וחווה את החיים בצורות. אין סיכוי שהאינטואיציה המוסרית והיושרה הטבעית היא תשמור אותו במסלול החיים ההגון. אישיות כזאת עם עוצמות כאלה, נטיות כאלה, כוחות כאלה, רק התורה יכולה לעשות אותו לאדם הגדול והטוב. וסביר על אלי רב, זו אישיתתו, זו תפיסתו בחיים, ובכלל רק אז יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם מוסר הטוב בלא השפעתה של תורה, רק אם יהיה נלקה באיזה חלק מכוחות החיים שבו, הגופניים או הנפשיים. אבל מי שהוא שלם בהם, אי אפשר כלל ששלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי. ורק על ידי אור התורה ישוב לדרך הישרה. שיטתו של רב, אם אתה מוצא אדם שהוא כזה גוטה לנשום אל אדם טוב, ילד טוב ירושלים, אדם צדיק, זה סימן שהוא פלגמט, זה סימן שהוא אנמי מבחינת כוחות הנפש, יש בו איזה נכות, או פיזית או פסיכית. אבל אילולי החולשה הבסיסית שנעוצה בעצם מבנה החיים שלו, הוא לא יכול להיות צדיק בלי תורה. ואם הוא צדיק בלי תורה, מה שנקרא איש טוב, שאני מבין שרב לא מאוד מתלהב ממנו. והאדם העוצמתי, והיה והוא יהיה בלי תורה, הוא לא יהיה איש טוב. אין סיכוי, אין סיכוי שאדם בעל עוצמות חיים, הוא יהיה איש טוב אם הוא לא קשור לתורה. זו שיטתו, זו ראיית המציאות של רב. זה תפיסתו. סביר עלי לרב, דבכלל, רק אז יוכל להזדמן אדם שיהיו כוחותיו נוחים ומעשיו הגונים בעצם המוסר הטוב בלא השפעתה של תורה, רק אם יהיה נלקה באיזה חלק מכוחות החיים שבו. משהו אצלו לא בריא, לא תקין לגמרי. רק אם יהיה נלקה באיזה חלק מכוחות החיים שבו, או הגופניים או הנפשיים. אבל מי שהוא שלם בכל כוחות גופו ונפשו, אי אפשר כלל ששלמות הפעולות והכוחות לא יטו את אורחו חוץ משורת המוסר העצמי. הסיכויים שהוא איש ידע לנהל את עצמו על פי תחושת המצפון הפנימי שיוביל אותו בחיים בצורה שלא יהיו שם חטאים, לא יכול להיות. ומה כן יכול להיות? שהוא יהיה קשור לתורה. רק על ידי אור התורה ישוב לדרך הישרה. וזוהי תהילתו ותפארתו, שבכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשה של נועם, עונג ועוז, ישוב אל השם בכל לבבו, זהו באמת גדול בבעלי תשובה. זה גודלו ותפארתו. זה לא אדם כזה שלא יודע ליהנות מהחיים, ולא יודע מה זה החיים, ולא יודע איך לחוות את כל נטיות החיים בתסיסתם ועירותם וכל מה שיש בהם. ולא בגלל שהוא נואש ואיבד את הטעם בחיים ובדיכאון ולא יודע מה עושה עם עצמו ולא יודע מה הוא רוצה מעצמו, אז מסתבר שהוא צריך לחזור בתשובה, ואז הוא מוצא את עצמו. לא. הגדול בבעלי תשובה הוא לא באישיות הזאת. זה לא אישיות שבהכרח מרגישה ריקנות ומרגישה ש... אובדנות ומרגישה דיכאונות וחסרת ביטחון עצמי ובכלל לא יודעת איך ליהנות מהחיים. ההפך מזה, אדם בשיא כל העוצמות ובשיא כל היכולות, ואם זה העוצמות שלו הן כוללות מן הסתם לא רק עוצמות של יצרים ועירות חיים ונטיות, אלא יש לו גם מן הסתם כוחות מוסר גדולים וכוחות שכל גדולים, והוא מפעיל גם אותם כמו את שאר הכוחות. ואם הוא מצליח להכיל על כוחותיו העירים והעוצמתיים את השכל ואת המוסר, זה אדם גדול. וזו תשובה גדולה. זו אישיות עוצמתית, וזו תשובה עוצמתית. זוהי תהילתו ותפארתו, זהו הגדול שבבעלי תשובה. זוהי תהילתו ותפארתו שבכוחות מלאים עוז ומחודדים על כל הרגשה של נועם. הוא מכיר את החיים ומכיר את כל הניואנסים שלהם ואת כל הפינות שבהם אפשר למצות אותם ולעשות חיים. הוא מכיר את זה ובצורה מלאה עוז ומחודדת על כל הרגשה של נועם, עונג ועוז. ואם זה ישוב אל השם בכל לבבו, זהו באמת גדול בעלי תשובה. ואי אפשר כלל לבעל כוחות מלאים בדור מקולקל שיישר דרכיו באופן הגון, כי אם על פי כוחה של תורה עליו. על כן היה באמת יאשיהו גדול בעלי תשובה. יש פה פרמטר שהרב פתאום מציב בפנינו, שלכאורה הוא לא צפוי, שכל זה מדובר בדור מקולקל. למה הוא אומר את זה? כי באמת דורו של יאשיהו היה דור מקולקל. הגמרא אומרת שיאשיהו היה צדיק, ואתם יודעים, סוף דבר יאשיהו הוא נהרג שם בבקעת מגידו, וזה היה בהבנות הדור, שהוא דווקא היה גדול שבעלי תשובה, והחזיר את כולם בתשובה, וביטל את העבודת זרה. כבר שמענו עליו, הוא זה שהרס את כל הבמות והמזבחות, ואפילו את המזבח שלא בנה שלמה, גם אותו הוא הרס. אז כן, וכמוהו לא היה מלך, ואחריו לא היה מלך אשר שב לשם בכל ליבו. ועם זה, הוא שם נהרג. בעוונות הדור, שהוא שלח שליחים, הגמרא מספרת על המניפולציות של רשעי דורו, שהיו עובדי עבודה זרה, שהמלך שלח שליחים מבית לבית לסלק משם את העבודות זרות, והיו בעלי הבתים, הם היו חוקקים צורת פסל על שני, אם זו הדלת, אז היו חוקקים צורת פסל, שנפתחת הדלת, זאת אומרת, בצד שלי, אז אם נכנסים הדלת, אתם רואים את הדלת שנכנסים אל הבית. ובצד שלי, אז היה חקוק על הדלת איקונין, היה חקוק שם פסלים, והיו פותחים את הדלתות, היו נכנסים, והבית נקי, אין שם שום עבודה זרה. נסגרת, יש להם עבודה זרה. שמו אחר הדלת, שמו את הפסלים. בקיצור, רשעו, פיקחות של רשעות הייתה שם בדורו, ונלכד בהבנות הדור. אז הדור היה מקולקל, אנחנו מדברים פה על סמוך לחורבן בית ראשון. יאשיהו היה סוף מלכי ספר מלכים, והיה מלך צדיק מופלא, ומכל מקום זכותו עמדה קצת להועיל למצב, לעכב את החורבן, אבל סוף דבר אז בקונטקסט הזה, אז יושיהו זה, על פי תפיסתו של רב, אם בין 8-18 עדיין לא נפגש עם התורה, היה עדיין שפוט של התרבות, של אחז, אביו, וששם אחז אלו זה, הוא זה שיחז את, את, את דלתות בית המדרש, הוא נעץ חרב שאסר ללמוד תורה. ביטל את הישיבות בדורו, ששמו היה אחז, רמז על העניין. ובמסגרת זאת, אז נתמעתה תורה מאוד מאוד בישראל, ובין 8-18 עדיין לא הכיר את התורה, על כל פנים לא ברמה הנצרכת, המלך הצדיק הזה יושיהו, ובהתאם לכך, אישיות עוצמתית שכזאת, של יושיהו, לא יכול להיות שהיה צדיק. הוא היה בעל תשובה. אולי זה פרשנות, יש לו לגישה של רב, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זאת אומרת, אולי הוא מבין שזה פשוט שני סוגים של נשמות. כי מישהו בעל תשובה גדול, הוא לא יכול להיות צדיק. הוא אף פעם לא היה צדיק. כי אם הוא היה בלי תורה, הוא היה רשע. ואם היה עם תורה, אז הוא לא היה צדיק, הוא היה בעל תשובה. וזה סוגי נשמות שונים. צדיק זה גוטלה נשום אלה כזה, וצדיקים לא יכולים להגיע למדרגה של בעל תשובה. כי בעלי התשובה האלה, מסוג המעולה, הם עוצמתיים, הם גדולים, מה שהנפש של הצדיק לא יכולה להגיע לשם. פרשנו, מן הסתם ככה הרב מפרש את זה. על כל פנים, פה הרב בענייננו, אז הרב מסביר שאישיות כל כך תוססת, זאת אומרת, הערת ההסתייגות הזאת אולי מלמדת אותנו שאולי זה לא לגמרי מוחלט, והיה ויש אישיות עוצמתית כזאת, והיא חיה בחברה של תורה, למרות שהוא בעצמו לא לומד תורה, אבל חברה כולה היא מאוד אגונה, מאוד ישרה, מאוד תורנית. אז אישיות כזאת תקבל את הסד שלה ואת ההדרכה שלה ואת האיזון. הלא אישיות כזאת היא לא במהותה רעה, היא לא רעה, היא בעלת עוצמות חיים מאוד גדולים, והיכולת בלא שיקול דעת של תורה ועיצוב התורה להגיע לאיזון הנכון בין השיקול המוסרי למה לא מוסרי, על פי תחושה פנימית ותו לא, אין סיכוי שאדם יגיע לאיזון הנכון. אבל מתחושתו הפנימית, שיש לו הרבה תחושות, גם מוסר, גם שכל, גם יצר, גם חיים, גם שמחה, גם המון דברים יש לו. אז אישיות כזאת, אם אין לו תורה, הוא לא ישפוט, הוא לא ישפוט נכון, והוא יטעה בגדול. אבל כשסביבו יש נורמה חברתית טהורה, אז זה יעזור לאינטואיציות המוסריות והשכל הישר שגם כן יש לו. אז הוא יכול לקבל את הגדרים הישרים והטובים מתוך הקשר החברתי. אבל אם החברה היא מושחתת, אז אין לו ממי ללמוד. אין מה שיסייג אותו. ואז הסבירות שאישיות עוצמתית שכזאת, עם כל הטוב הגנוז בה, היא לא תהיה אישיות טובה. ועל כן, מה שאדם כזה יכול להיות, זה רק בעל תשובה. ואם הוא יהיה בעל תשובה, הוא יהיה גדול. כשהתורה תפגוש אישיות כזאת, היא תתפוס את, האישיות הזאת תתפוס את התורה בגדלות, והתורה תתפוס אותו בגדלות. ויצא מזה תוצר חיים גדול, נפלא. זהו הגדול שבבעלי התשובה. על כן היה באמת יושיהו גדול שבבעלי התשובה. אני מציע שנעצור פה, כי אם עכשיו ניכנס אז...